ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תראו רגע בפרק ו' פסוק ט"ו, מה כתוב שם?
היום לפי סנח יזמר
לעיר חדר, היום קלט על עיר חדר בשנת שפר מלכות עלייה ושמלכה. אז ממילא זה השנה השלישית לדריווש. תראו רגע בפרק שלנו בפסוק ז', אתם בפסוק ז' בפרק שלנו: ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלווים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לארתחשסת המלך. אז אם חנוכת הבית הייתה בשנה השישית ועזרא עלה בשנה השביעית, פירושו של דבר שעזרא הגיע לארץ ישראל שנה אחרי חנוכת הבית. כל זה בתנאי שאנחנו מזהים את ארתחשסת עם דריווש, שזו שיטה אחת. השיטה השנייה, ואת זה הבאנו בשם הרז"א במסכת ראש השנה, וכן גם במחקר ההיסטורי. אז חגיגת בית שני הייתה בשנה השישית לדריווש, ועזרא עלה בשנה השביעית לארתחשסתא, וזה יוצא לפי החשבון שעזרא עולה לארץ ישראל 60 שנה אחרי חנוכת הבית. כי אם אני לוקח את העובדה שדריווש מלך 35 שנה, אחשוורוש עוד 20 שנה, ושנים שארתחשסתא מלך, אז סך הכל זה בערך 60 שנה אחרי חנוכת הבית או לעזרא. אני מסכם: אם אני מזהה את ארתחשסתא עם דריווש, עזרא עולה לארץ ישראל שנה אחרי חנוכת הבית. אם אני הולך לפי דברי הרז"א, בעל המאור במסכת ראש השנה והמחקר ההיסטורי, שארתחשסתא זה לא דריווש, אני בעל כורחי מגיע למציאות כזאת שעזרא עולה לארץ ישראל 60 שנה אחרי חנוכת הבית.
כמה הוא היה אז?
מה זה? תכף אנחנו נראה, קודם כל נראה עם כמה אנשים הוא הגיע, וננסה לזהות בין כמה הוא היה, וגם נראה למה הוא לא עלה. אנחנו בעזרת השם רוצים ללמוד היום למה הוא לא עלה. הדבר המעניין הוא שהמלבים אומר: אין לי יכולת להכריע בין שתי השינות. המלבים אומר, וזה נפקמינה עצומה, אנחנו תמיד אומרים שיבת ציון ועזרה ונחמיה וכו' וכו', אם הוא עלה 60 שנה אחרי חנוכת הבית, זאת אומרת שכמעט 60 שנה העם מתנהל בגפות, מתנהל לבד, והשאלה איך זה עבד פה, מי היה ומי עשה ואיך עשו וכו' וכו' וכו'. אז זו נקודה בהחלט מעניינת. אני רק מסיים את החצי משפט במלבי בתחילת הפרק שלנו, ויש בזה דעות רבות ואי אפשר להכריע. אבל אני אומר, אני לא יודע מה להגיד לכם אם זה כך או זה אחרת, אי אפשר להכריע. בסדר, אז זה לצורך הנימוק ההיסטורי של העניין הזה. שאל אותנו אריאל שאלה נהדרת: למה, בין כמה הוא היה? למה הוא לא עלה? למה הוא לא בא בהתחלה? אז תראו בדף המקורות שלפנינו במקום מספר אחד, הגמרא במגילה. אמר רב: ויתר הרב שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים, לא יניחו עזרא ועלה. מעניין, מאיפה אתם מכירים את ברוך בן נריה?
מהראש של
ירמיהו הנביא. יפה, הוא היה מהחבורת הקדישא של ירמיהו הנביא. אז עכשיו בואו נעשה את הרצף ההיסטורי. ירמיהו, סוף ימי בית ראשון, יש לו תלמיד, לתלמיד הזה קוראים ברוך בן נריה, הולכים לגלות בבל, ושם נמצא עזרא, והוא אומר: כל עוד שאני יכול ללמוד תורה מפיו של ברוך בן נריה, שהוא עוד שימש את ירמיהו הנביא, שהוא עוד ראה את בית ראשון ותפארתו וכו' וכו', אני לא עולה, אבל יש רשות של כורש לבנות את בית המקדש. על זה אומרת הגמרא, אני קורא שוב: אמר רב ניתן הרב שמואל בר מרתא, גדול תלמוד תורה יותר מבניין בית המקדש, שכל זמן שברוך בן נריה קיים, לא יניחו עזרא ועלה. אומר רש"י בצד שמאל על הגמרא שלנו, שיש לך לתמוע, כמו שאנחנו תמאים פה כולם, למה לא עלה עזרא עם זרובבל בידי כורש עד השנה השביעית לדריווש האחרון, לאחר שנבנה הבית, כמו שכתוב בעזרא: ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא השנה השביעית למלך, ובמדרש היה לומד תורה מפי ברוך בן נריה בבבל, וברוך לא עלה מבבל, ומת שם, בתוך השנים הללו, ודעברה לאל ברוך מתנבא בשנת שתיים לדריווש בבבל, והיה מתנבא ושולח ספרים בירושלים. זאת אומרת, עזרא מעדיף ללמוד תורה אצל ברוך בן אליה, ותראו איך המדרש מסביר את זה בשיר השירים רבא, עזרא וסיעתו וחבורתו לא עלו באותה שעה. ולמה לא עלה באותה שעה עזרא, שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן אליה, ויעלה ברוך בן אליה? אז שברוך בן אליה עצמו יעלה, למה הוא נשאר שם, שהוא עצמו יבוא? אלא אמרי ברוך בן אליה, אדם גדול וישיש היה, ואפילו בגלת תקיעה לא יכול היה להתערב. גם אם תיתן לו רכב VIP, הוא לא יכול להגיע עולם. יש איש, הוא לא יכול לנסוע. יש לפעמים חתונות, יש איזה סבתא רבא מאוד זקנה וכולי, כל המשפחה נמצאת בארץ, הסבתא רבא נמצאת שם. קשה לנהל, לא כל אחד, גם אנשים צעירים, זה לא הכיף הכי גדול להתיישב באיזה מטוס ולבוא, וברוך בנראה, לא יכול לבוא. הוא היה ישיש, הוא לא יכול להגיע. אז בזה פתרנו את הנקודה הזאת ואת העניין הזה. עכשיו, בואו תראו מה קורה פה. אני חוזר לפרק ז', ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסת המלך פרס, עזרא בן סריה, בן עזרא בן חלקיה, שימו לב איזה ייחוס עושים לו פה, בן שלום, בן צדוק, בן אחיתוב, בן אמריה, בן עזריה, בן מריות, בן זרחיה, בן עוזי, בן בוקי, בן אבישוע, בן פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן הראש. אתם רואים מה זה נקרא לייחס אדם? זה לא מגיעים לסבא של הסבא רבא. מגיעים פה, נתחיל לספור כמה דורות יש לנו, ומה שמעניין הוא, שאם אתם תעיינו במקבילה שלנו בדברי הימים, בדברי הימים, א', פרק ו', פסוקים, ד', עד ט', שם מופיעים עוד שישה שמות, עוד אנשים שמייחסים בהם את עזרא, וזה כמובן איזשהו דבר מיוחד מאוד, וזה בגלל שזה עזרא, בגלל שהוא אמור להיות המנהיג המוחני של כל העלייה הזאת. אז לא מספיקים שיגידו לנו עזרא בן סריה, בן עזריה, בן חלקיה, אלא אומר לנו את כל הייחוס שלו, כי היה שם תערובת עם גויים וגויים והמון המון דברים שהיו מסביב לעניין הזה, רוצים לחסוך מאיתנו את הנקודה הזאת, ובמין אומרים לנו את כל הייחוס שלו בצורה מאוד לא מיוחדת, מאוד משמעותית, מאוד מאוד בעלת מקום, וכפי שאני אומר, בדברי הימים זה אפילו עוד יותר. אז עכשיו מה קורה איתו? תסתכלו מה כתוב כאן. הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן השם אלוקי ישראל, ויתן לו המלך כי יד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. זאת אומרת, מה הפירוש הדברים הללו? תראו במקור מספר 2, מה הגמרא בסנהדרין דורשת את זה. תניא, רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, ירמלא לו כדמו משה. מבין, עזרא הוא המקבילה של משה רבינו. ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו. ומשה אומר, משה עלה אל האלוקים. ועזרא אומר, הוא עזרא עלה מבבל. מה עלייה אמרו כאן תורה? משה אמרו לה לקבל תורה, אף עלייה אמרו להעלם תורה. ומשה אומר, ואותי ציווה אשר בעת ההיא לנתן אתכם חוקים ומשפטיים. ועזרא אומר, כי עזרא החליט לבבו לדרוש את תורת השם אלוקיו ולעזור וללמד בישראל חוק ומשפט. ואף על פי שלא ניתנה תורה על ידו, נשתנה על ידו הכתב. כתב השבועי, זאת אומרת, הוא חידש את הכתב, יש לזה מה, הרבה מאוד בסיפור חז"ל, הרב גורן, יש לו על זה מאמר גדול, אז ממילא משתנה על ידו הכתב, הוא כאילו נותן תורה. אומר לנו הנציב, באחר דבר בתחילת חומש דברים, ואילו לא נהג משה טובת העין, ולא היה נותן מצוות חוקים ומשפטים בזמנו לישראל, היה ניתן על ידי עזרא, כדאית בסנהדרין, תניא לאומר היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, ימלא כדמו משה. ומשה אומר משה עלה אל האלוקים, ועזרא אומר הוא עזרא עלה, ומשה אומר עוד יצילה אשר כעת אני מלמד אתכם חוקים ומשפטים. בעזרא הוא אומר כי עזרא וכו', ולמד ישראל חוק ומשפט. ולכוונה עיקר נטולת הלוחות בתורה של קטן. תראו איזה הסבר נפלא הנציב מסביר בגמרא בסנהדרין. לא מדובר שהוא היה בבר מסיוון לומד את התורה ונותן את הלוחות. ולזה בוודאי היה משה מיוחד באשר הוא קם כמוהו נביא מישראל. אלא דרך הפלפול היו חוקים ומשפטים. במקום שאת הפלפול ייתן לנו משה רבנו, היה נותן לנו עזרא הסופר. וגם זה תהיה קטן אשר תינתן התורה על ידו לישראל. פירוש עיקר מה שלימד הקדוש ברוך הוא חוקי התורה והגיונה למשה, לא היה אפשר אלא על ידו. וזה הכוח ניתן למשה יחד בשעת כוחות ראשונים, כמבואר בכתוב ואותי ציווה השם בעת ההיא חוקים ומשפטים, ועוד כמה תקראות מבואר בספר שמות. אבל הלימוד לישראל זה בדרך אם מלא ניתן למשה, זה הכוח היה ניתן על ידי עזרא. והיה נכרת הברית על זה, אז דברי עזרא, כי אז היה יסוד לגלות החל הזה, שהכרח לנו להגיע ללימוד כמו שקדמנו. וגם אתה הייתה יד השם על עזרא להרחיב הלימוד הזה, ולהרחיב הלימוד הזה ואין תכלית. מעניין לא מה שאומר, מה שאומר הנציב. אז הנציב אומר לנו שלא את מתן לוחות. מתן לוחות זה משה רבנו, אבל כל הלימוד של תורה שבעל פה, זה הדבר שהיה מתבצע דווקא על ידי, על ידי עזרא. זה ההסבר של, זה ההסבר של הנציב. רב צודק בתקנת השבים, במקום מספר 4, אומר ככה: כי הלל ראש לחכמי המשנה, ואמרו ראוי היה הלל שתשרה שכינה כמשה רבינו. והיית שם במערשה אתה, והסבידו שם תלמידו של עזרא, כי גם העזרא אמרו, והיה ראוי שתינתן תורה על ידו כמשה. ושניהם עזרא והלל יסדו תורה בארץ ישראל, אחרי שנשתכחה. אלא שעזרא עיקר מה שניסד היה תורה שבכתב, על כן אמר שתינתן תורה, אבל הלל עיקר יסודה היה תורה בעל פה. על כן אמר שתשרה שכינה, לגילוי תורה שבעל פה הוא על ידי השראת שכינה. ועל ידי זה נתגלה למשה רבנו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, ועזרא היה עם נחמיה יחד ראשי הדור, ושניהם אנשי כנסת הגדולה וראשי נביאי גאולה בבית שני לעולם, שהוא התערבותא דלתתא, להופעת אור הגאולה הנזכר. וכל עניין נחמיה כלול בעזרא, ועל כן נקרא ספר נחמיה על שם עזרא, כמו שכתבתי, הבדשם ניתן טעם על זה לעונש לנחמיה. סוף סוף הרי כלול כל ספרו שהוא חקיקת דברי חוכמתו, שחידש בעולם על שם עזרא, והרי כלול בו. ועל כן עשו עזרא לעיקר בכל מקום בנתינת התורה על ידו, ויחס הלל לתלמידו. שוב, עוד הסבר בנקודה הזאת. דווקא היום דיברתי עם הרב שטיינברגר, בעקבות השיעור שהוא הביא על הורדוס, סיום שיעור וכולי, שרבי יצחק קוטנר היה רגיל לומר, אמר פעמים הרבה, היה רגיל לומר, שגם מה שאומר הרמב"ם בספר הלכות חנוכה וחזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה, מי היה המלך? הורדוס. זה חזרה מלכות לישראל. אלא פשוט הוא חזר מלכות של התורה, הלל וכל הצאצאים שלו וכל מי שאמר מן מלכי רבונן, וממילא הדבר הזה חזר. אז בקיצור, הוא עזרא עלה מבבל והוא סופר מהיר בתורת משה. זאת אומרת, הוא תלמיד חכם גדול. ומה קורה איתו? אשר נתן השם אלוקי ישראל ויתן לו המלך, כי יד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. זאת אומרת, יש כאן רמז לחידוש גדול שיש בעליית עזרא, בשונה מכל הדברים הקודמים שראינו. מה שכורש ודריווש הרשו, הם התירו לאנשים לעלות לירושלים. עזרא מקבל גושפנקה לתת לתורה מעמד של חוקה. הוא מקבל רשות, תראו מה כתוב פה, ויתן לו המלך כיד השם אלוקיו עליו כל בקשתו. זאת אומרת, התורה הופכת להיות הדבר הרשמי בארץ יהודה. התורה, הכל עובד על פי התורה. זה החידוש הגדול של עליית עזרא. אם מראים אתכם באמצע הלילה ושואלים אתכם מה חידש עזרא, אז אל תגיד ותתחילו להגיד כל מיני מייסים כאלה ואחרים. אלא החידוש אחרי שתפני אדם ותגיד ברכות התורה, אז החידוש הגדול של עליית עזרא זה הפיכת התורה כחוקה הרשמית של ארץ יהודה. וזה דבר עצום וגדול שעזרא מקבל, ומחדש אותו בעלייה הזאת. עכשיו, יש לנו כאן תיאור, ויעלו מבני ישראל, ומן הכהנים והלוויים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים, בשנת שבע לארתחשסתא המלך. ויבוא ירושלים, זאת אומרת, זו עלייה קטנה יותר מהעלייה שעליה דיברנו בתחילת הספר, אבל בניגוד לעלייה הראשונה, עלו בה אנשים חשובים. כך ברש"י במסכת קידושין במקום מספר 5, דנקה תנא דידא דישמיא יתרא להשמיעינא, שכל עצמו של עזרא לנקות את בבל מתכוון, לפי שראה אותם שנתערבו בהם, וראה שהיו חכמי הדור עולים עמו. שימו לב, כל חכמי הדור עולים עמו, ואין עוד בבבל שהתעסק לבדוק בהם ליחסם, עמד והפריש כסוליהם והוליכם עמו, והדור שראו הפרשתם הכירו בהם, ולא חשש שהתערבו בהם אלו הפסולים העולים. ולדורות הבאים נבי, כיוון לאמר מר, משקת הגזית הייתה שם, ששם היו יושבים ליחסי כהונה ולביאה בכל יום, ניזה זהירה בפסולים. והם היו נזהרים בפסולים, ולא היו נותנים להם להיכנס לעם ישראל. ושוב, אני כל הזמן מדבר על החיבור, על החיבור בין מה שאנחנו רואים בשיבת ציון של אז, לבין מה שקורה בימינו. גם היום בתי דין יושבים על הגיור, ומה מתאים, ואיך מתאים, ומי מתאים, וכו' וכו', איך הדבר הזה מסתדר. עכשיו, מה שמפתיע זה פסוק ח', ויבוא ירושלים בחודש החמישי. למה ויבוא? אז צריך להיות, להיות כתוב ויבוא, כל העולים הגיעו, אלא מכיוון שהוא היה החשוב ביותר, אז מונים רק אותו, הוא היה ראש המשלחת. ויבוא ירושלים בחודש החמישי. מה זה החודש החמישי? אב, חודש אב, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, חודש אב, חודש מהמשמעות אדירה לכל הנושא של בית המקדש. הוא מגיע לירושלים בחודש הזה, ואז מה קורה? ויבוא ירושלים בחודש החמישי שניים שירות למלך, כי באחד החודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד החודש החמישי בא לירושלים כי יד אלוקה וטובה לה, כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורה בשם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. זאת אומרת, העלייה דווקא בתאריך הזה, כדי להפוך את אישה באב ליום של ששון ושמחה, הם ידעו מתי נחרב הבית והם רוצים לחדש אותו מחדש ומדי לעלות דווקא, דווקא בתאריך הזה, ויסד זה הקיבוץ הגדול של העולים, זה הקיבוץ הגדול של העולים, ובאחד החודש החמישי, זאת אומרת, יש כאן איזשהו חשבון שעזרא רצה להגיע בתהליך מסוים, והוא רצה ללמד את כל האנשים דברים בדרך, זה קריאת השם הטובה עליה, ותראו מה שכתוב פה, כי עזרא הכין לבבו, הכנת הלב זה ביטוי לגדלס, זה ביטוי לאיזה משהו מיוחד, להכין את הלב, הכין לבבו לדרוש את תורת השם, זאת אומרת, הוא עשה, היו לו איזה כוחות נפשיים וכו', והוא מחליט, מחליט עכשיו, הוא בא, הוא מלמד תורה, הוא עושה את כל העניין הזה בצורה הכי טובה. וזה פרשנן הנשתבה, אשר נתן המלך עד תחשסתא לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם מרוכב על ישראל. זאת אומרת, יש כאן הקדמה שכתובה בעברית, וזאת הייתה הודעה לעם. והוא נותן, הוא נותן לעזרא חופש פולחן ודת. ככה קוראים לזה היום. אני קורא את זה שוב. מה קוראים? וזה פרשנן הנשתבה. זה הפירוש של האיגרת, שמה? אשר נתן המלך הארתחשסתא לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות השם וחוקיו על ישראל. מה הוא אומר לו? הארתחשסתא מלך מלכי לעזרא קהל ספר דתא די אלא השמיא גם היא מוכהנת. זאת אומרת, הסופר של כל אלוקי השמיים, וכעת, ועכשיו, מה הוא אומר לו? מיני שיאים תאם די כל מתנדב במלכותי מן עמי ישראל וכה נוהג ונוויה לבעל ירושלים מבעל יעד. זאת אומרת, אני נותן צד שכל מי שמתנדב במלכותי, בעם ישראל, בכהניו, אני ללכת ירושלים, איתך, ביחד, איתך עזרא הסופר, הוא יכול ללכת. אני מרשה לו ללכת. כל קפה, כל מומד שלפני המלך, כל מומד, כל כבד מנקודם על כך, בשיבת יעדוי שליח לבקרה לימוד וירושלים, בדת אלוהר דיבי ידך. זאת אומרת, הוא שולח אנשים שיפקחו, שבאמת יהיה חופש פולחן וכו'. הוא נהגבלה כסף ודעת, להוביל כסף וזעת, די מלכה, אשר המלך והיועצים של הוביעה התואר, התנדבו לאלוהי ישראל דין ירושלים משקרים. את כל זה צריכים לקחת, וכל כסף ודעת, כל כסף וזעת, אם תהשכח בכל מדינת בבית, עם התנדבות אבא וכהנה מתנדבים לבית אלוהים דין ירושלים. כל כבד דנה, הספרה לתקנה, זאת אומרת, כל הכסף הזה תקנה פרים, תורים, דכרים, אמרים, מנחדות ונזכיות ותקראת עם רב, נתבחה דיבט אלו החום די בירושלים. תראו מה שקראת. קורא פה איזה דבר מוזר ביותר. על תחשסתא, נותן לעזרא כתב רישיון לנהל את החיים הרוחניים והדתיים כאן בירושלים. כולל כסף לקורבנות, כולל הגדרות מדויקות מה לעשות ועם מי לעשות וכו'. ובהחלט, תראו איך שהוא קורא לזה, אני מחזיר אותנו רגע לפסוק י"ב, ספר דאטה די אלה שמיה. אתם מבינים מה כתוב פה? זה לא ספר תורת משה, זה הדת של האלוקים. האלוקים נתן את הדת הזו. די ספר דאטה די אלה שמיה. זאת אומרת, ספר הדת של אלוקי השמיים. ולכן נותנת עלינו חובה מיוחדת. עכשיו, הוא נותן רשות לכל היהודים לצאת, כן? מתנדב במלכותי מן עמה ישראל וכו' וכו'. יכול להיות שבאמת אנשים לא רצו לעלות לארץ, ועכשיו הוא מבקש לחדש את זה, להוסיף את זה למה שצריך. ויש פה דיון מעניין, האם גם הגרים יכלו לעלות, או שרק ליהודים היה מותר לעשות את הדברים הללו. ותראו מה שכתוב פה בפסוק י"ד, כל קבל די מנקודת מלכה בשיבת יעתוהי. זה לא שקמתי בבוקר והחלטתי את זה, יעתוהי זה היועצים. אני והיועצים רוצים לאפשר לכם לצאת, לעשות את כל הדברים הללו ככה, בצורה כזאת. מותר לקחת כסף, מותר להביא גם כסף שלא שייך לעולים. התנדבות, אמרתי, מדבר פה על שלושה סוגי כספים. ובואו נראה רגע בפסוק י"ז מה כתוב פה. כל קבל דנה אספרנה תקנה בכספה דנה, תורין, דכרין, אמרין ומנחתאון ונזכאון, ותקרב עמו על מטבחה דיבט אלוהיכם די בירושלים. זאת אומרת, מבקשים שנביא, זאת אומרת, מביאים הרבה כסף, ואנחנו יודעים שבכל מקום שיש כסף זה מסוכן, כי חלק מהאנשים לוקחים לעצמם הפרשות בצורה של מעשר כזה ומעשר אחר, והוא לא רוצה שהדבר הזה יקרה, לכן הוא אומר, מיד, מה תעשו? מיד תקנו קורבנות, מיד תקנו בהמות לקורבנות, כדי שבאמת הכסף ילך לדבר הזה. ולכן הוא אומר להם, דנה תורין, דכרין, אמרין ומנחתאון, הכל הכל תקנו, כדי שהכל יהיה מסודר, הכל יהיה תחת ידיכם. ויכול להיות גם שעם ישראל פה מסתבך, מה עושים אם רוצים להביא קורבנות של מלך נוכרי, איך מתנהגים ומה עושים עם הדבר הזה. עכשיו, בנוסף, אני בפסוק י"ח, ומדי עלייך ועליכך יתה בשער כספה ודאבה למעב את קרעות אלוהיכם תאבדו. יש פה יד חופשית לנהל תקציב לבד. כל מה שיהיה לכם מן הכסף, אתם יכולים, אתם מוזמנים, אתם מורשים לבוא ולעשות ולהשתמש בדבר הזה ככל רצונכם. אין לכם בעיה, אין לכם בכלל בעיה בעניין הזה, לי זה לא מפריע, אני לא מתכוון לצמצם אתכם בשום עניין ובשום דבר. ומניה דמיתיה וילך לפלחן בית אלוהך, הכלים שיתנו לכם לבית המקדש, אשרם כדם אלה בירושלים. זאת אומרת, תגיש אותם בשלימות, תגיש אותם, תביא אותם, תיתן אותם בשלימות לפני האלוקים בירושלים. ושאר חשכות בית אלוהך ויפולך למיתה. שאר צורכי בית השם, בית המקדש, שיצטרכו לתת, מה יהיה? תיתן מבית גנזי מלכה. אתה יכול להוציא את זה מהתקציב המלכותי, זה בסדר, זה תקין, הכל הכל בסדר. והוא חותם את העניין, הוא לא חותם אולי, ומיני אדם תחשה סמנקה סיין טען, לכל גזבר היה, די בעבר נערה, די כל די אישה ללכון עזרה כענה ספר דאטה, די אלוהה שמיה אספר נה יתאבן. כל מה ש... אתם מבינים את המשמעות על זה? אתם מבינים מה זה מקביל ליוסף במצרים? זה מקביל למרדכי אחרי שתולים את המן. הנה בתמר נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ ואתם עשו על היהודים כתוב בעיניכם מכתב של מכתב של המלך וכו' וכו'. זאת אומרת, עזרא הסופר מקבל פה לגיטימציה לעשות ככל העולה על רוחו. מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות. עד כדי כך, תחשש אתה סומך עליו, נותן לו את המשפנקה, נותן לו את האפשרות, נותן לו את היכולת, שבאמת הכל מתבצע על הצד היותר טוב, על הצד היותר משמעותי, וממילא הכל צריך להיעשות כדת וכדין. עכשיו, דבר כזה יכול להביא לאיזושהי השתוללות כלשהי. אז מה אנחנו רואים בפסוק כ"ב? עד כסף קקרים מאה, ועד חיטים קורים מאה, ועד חמם בתים מאה, ועד בתים משך מאה, ומלך דינו קטן. זאת אומרת, כסף עד מאה כיכרים, חיטים מאה קורים, יין מאה בתים, שמן מאה, מלח, כנראה שממז מלח היה דבר זול, ראיתי בקוננות השלג שהייתה, אז היו סקים בכניסה לשער יפו, מלח ביתי משובח בהכשר הבדץ, אני יודע מה, סקים של 50 קילו מלח. אז אמרתי, מי שלוקח מפה סם, זה מסתובב עד זקנה ליד סיבה, אני משתמש ב-50 קילו מלח. אז אתם רואים שנמאס כבר מלח נתנו בלי הגבלה לכל שאר הדברים, כי הוא באמת עושה פה, אבל עכשיו המלך עושה דבר מיוחד במינם, הוא נותן מנדט חופשי לעזרה. אז יש לו איזה חשש, מה, המנדט החופשי הוא, זהו, חופשי לגמרי, בלי כלום ובלי שום דבר וכו'. לא, בכל אופן אני אבוא, אני אתן לך איזושהי מגבלה, עד כך ועד כך ועד כך, כדי שהדברים הללו יהיו, כדי שהדברים הללו יהיו מסודרים. עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר להם, כל מיני טעם אל האשר היה, כל אשר במצוות הקדוש ברוך הוא יעשה בשקידה, כן, יתאבד עד רזדה לבית אלוהה שמיה. למה? דין למה להרק צף על מלכות מלכה ובנוהם? כי אנחנו לא רוצים שהקדוש ברוך הוא חלילה יקצוף עלינו ויחשוב איזשהו משהו לא תקין. ולכל מודיעין די כל כהנה, לכם אנחנו מודיעין, בפקמינה לגיוס בחורי ישיבות, בפסוק הבא, ולכל מודיעין די כל כהנה היה, שכל הכהנים ולביאי, זמר היה, כל המשוררים, תר היה, מה זה תר? נו, בחורי ישיבות, לומדים כבר הרבה שנים, שער, תר זה שער. אז כל השוערים וכל המשוררים, נתין היה ופלחי בית אלוהה, ולה מנדוב לא והלך, לא שליט למרבה הלאום. תורים מלשלם מיסים. הכהנים, הלווים, השוערים, המשוררים, הם לא צריכים לשלם מיסים. זה הסוגיה המרכזית בבבא בתרא, על תלמידי חכמים בבית, ותראו אותה, מה צריך, איך צריך, איך זה נוגע. כמובן שאנחנו לא נותנים בדקות האלה עמדה בדבר הכל כך גדול הזה. ואתה עזרה, פנייה אישית. אני אומר, אם נסתכל לרגע, מה ראינו פה? אז לפני הפנייה האישית, בוא נעשה לעצמנו איזשהו סיכום ביניים. פתחנו את השיעור בזה שיש לנו קושי בהבנה מה זה רחב הדברים האלה. הבאנו שתי שיטות, שיטה אחת שעזרה עולה שנה אחרי חנוכת הבית, שיטה שנייה שעולה 60 שנה אחרי חנוכת הבית. ראינו את המדמין שאין לו הכרעה בדבר הזה. הוא לא יכול להכריע בעניין הזה, ולכן הוא אומר אי אפשר להכריע בסוגיה הזאת. ראינו את היחוס המיוחד של עזרא, והזכרנו שבדברי הימים נזכרו עוד שמות כדי לייחס אותו בצורה מיוחדת. שאלנו מה החידוש הגדול בעליית עזרא, ואמרנו החידוש הגדול בעליית עזרא זוהי העובדה שהוא מקבל רשות להשליט את שלטון התורה כאן בארץ יהודה, במי שנמצא ובמי שקיים. מגיעה איגרת מהתרשסלן, ובאיגרת הזאת מנדט מוחלט ליהודים עם תרומות של כסף. נכון שגם ראינו שיש בזה הגבלות של כסף ורצון לקנות בכסף הזה קורבנות, כלים לשפץ, לשדרג, לארגן מחדש את כל המלאכה המיוחדת הזאת. וראינו גם את מי שפטור, בכל המסיבות הללו הוא לא אמור לשלם משהו לצורך העניין הזה. ועכשיו אמרנו שמגיעה פה פנייה אישית, אני בפסוק חפאי, ואל תזרה כחוכמת אלוהך בבידך, ואתה עזרה כחוכמת אלוקיך אשר בידיך, מני שפטים ודיינים. לא בית משפט עליון, לא ועדה לבחירת שופטים, לא קואליציה ואופוזיציה ונציגי נשים ועוד כל מיני דברים כדי זה. עזרה, יש לך מנדט, תמנה. אתה ראוי למנות, אתה יכול למנות, אתה רשאי למנות, אתה יכול לעשות למנות שופטים כדי שימשיכו ויטפלו בכל הדברים הללו. ואנחנו יודעים שזו משימה לגמרי לגמרי לא פשוטה, למצוא אנשים מתאימים לתפקידים כלשהם. בכל מקום שאתה נמצא, אתה צריך אדם שימלא איזושהי פונקציה, זה לא תמיד הולך. ולפעמים זה יותר טוב, לפעמים זה פחות טוב וכו' וכו', אבל זה לא תמיד מסתדר. והרפור מבקש את זה ממנו, ואל תזרה כחוכמת אלוהך בידך, מני שפטים ודיינים דיני הון דנים לכל עמדי בעבר נערד, לכל ידי דתי אלוהך ודינו ידע תהודיון. זאת אומרת, מי שיודע זה טוב, ומי שלא יודע תלמד אותו. וכל דילו להווה עבד דתה די אלוהך ודתה די מלכה הספרה נדינה לאב ומידה ומיני, אין למות, אין לשורשי, אין לאנש מכסים ולאסורים. מה הוא אומר לו? מי שלא יעשה את הדת של האלוהים שלך והדת של המלך, אין הנחות. או תחרים אותו, או תהרוג אותו, או תמית אותו, או תיקח את כל הנכסים שלו. בקיצור, אין לו תקומה לכל העניין כולו. עכשיו, זה מעניין שלמרות שבצד אחד הוא אומר לו שאת כל החוקים ואת כל הדברים הוא יעשה לפי הציווי של הקדוש ברוך הוא, כאן הוא מבקש משהו גם כדת המלך. זאת אומרת, שגם המנהגים הפרסיים שלהם ימצאו מקום. אחרי כזה פרק, כל מה שנותר לעזרה זה להודות למלך הפרסי. ולכן אנחנו עושים לעברית, והפסוקים האלה תראו מה הוא אומר. ברוך השם, קודם כל, צריך להודות לריבונו של עולם. יעקב תמיד לימד אותנו, יהודי נמצא עם אשתו בחדר לידה, והאחות באה להגיד מלאך הבא, בן, תאומים, שלישייה, כל אחד עם העניינים שלו. אז הוא אומר, צריך לעצור לרגע, וקודם כל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. ואחרי זה להגיד תודה לאחות. כי לפעמים ברוב התרגשות וכולי, אז אתה בתוך הסוגיה, אחות באה להודיע לך, צריך קודם כל להגיד תודה לריבונו של עולם, ואז להגיד לה, כן.
יש איזו סיבה מדוע הם נותנים לאחרים, נותנים לעזרה,
שליטה. אז קודם כל דיברנו על זה בהתחלה, זה הרבה עניין של סייעתא דשמיא. זו תקופה שהקדוש ברוך הוא שולח חסדים על עם ישראל. אז זה מגיע בצורה הזאת ובאופן הזה. זה דבר מיוחד, דבר מאוד ערכי, מאוד משמעותי, מאוד מיוחד. תראה גם איך עזרא מובא לו. ברוך השם אלוקי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר את בית השם אשר בירושלים, והלי איתה חסד לפני המלך ויועציו, ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כי יד השם אלוקי עליי, והקבצה בישראל ראשים לעלות עמי. זאת אומרת, הוא אסף ראשי אבות וכו' וכו', כדי שהם יבואו ויעלו איתו, כי הוא מרגיש שזה לא דבר טבעי. כמו שמיכאל שואל פה, מה זה דבר כל כך טבעי שמלך ייתן כזה מנדט? זה לא דבר טבעי. לכן הוא בא ומודה, כמובן שאפשר לצרף לזה את הפסוק במשלי, לב מלך ושרים ביד השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלגל את כל העניינים הללו. עכשיו רק הערה מעניינת, אם אתם מסכימים לקבל אותה, אנחנו מבחינת הזמן בסדר, תראו את פסוק כ"ח. פסוק כ"ח, תזכרו את זה. והלן איתה חסד לפני המלך ביועציו ולכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כי יד השם אלוקי עליי, והקבצה בישראל ראשים לעלות עמי. בדף המקורות שלפניכם יש מקור קטן שכתוב לידו שש. תראו איזה הערה מעניינת כתוב שם. ועליי איתה חסד לפני המלך, בפסוק זה נמצא כל האלף בית. דבר מאוד נדיר בתנ"ך, שבפסוק אחד יהיה כל האלף בית. מה זה תורה כתובה ומסורה? אתם כבר הדור של ידע את האינטרנט ואת המחשבים. אני לצערי גדלתי להם, סליחה, אני בשמחתי, אני חוזר מלמחוק את זה מהקלטה. אני משתמש, כל אחד אומר לי, תקיש, תעשה, תחפש בגוגל, ברב גוגל, ברב גוגל שליטה. אני עובד בבית עם הספרים, שזה מכלול המאמרים והפתגמים והוצאה האגדה והתורה כתובה והמסורה. זה מצחיק, מה אפשר לעשות? אנחנו שייכים לתקופה הזאת. אז יש ספר שנקרא התורה כתובה והמסורה. רק שתבינו איזה עבודה עשה בן אדם בשם הימן. הוא פתח את כל מקורות חז"ל. בבלי, ירושלמי, תוספתא, משניות, מדרש רבה, מדרש תנחומא, פסיקתא רבתי, אליהו זוטא, מדרש יודע, כל מה שאתם רואים. והוא כתב. הפסוק הזה בספר עזרא, פרק ז' פסוק כ"ח, נזכר במקום הזה, ובמקום הזה, ובמקום הזה, ובמקום הזה. זאת אומרת, כשאתה פותח את הספר הזה, אתה רואה את כל המקומות שהפסוק הזה נזכר בספרות חז"ל. וזאת ההערה שלו על הפסוק הזה. הפסוק הזה נמצא כל האלף-בית. מעניין לדעת שיש פסוק כזה. בוא נאמר, אם תרדו עכשיו לארוחת ערב, כל אחד יישב בשולחן אחר, בחורי ישיבה, יוצאים בדייטים, אנשים חשובים, וכו' וכו'. תשאלו באיזה פסוק בתנ"ך כתוב כל האלף בית. נראה לי שיסתכלו עליכם כאילו שירדתם עכשיו אני לא יודע איזה כוכב לכת, אם זה מעדיף או לא, גם עושה אני לא יודע, באיזשהו מקום, אז נזכור את הדבר הזה, זה חף נחמן. ומה אומר עזרא בסוף, וזה מושג גדול לכולנו, ואני התחזקתי כי יד השם אלוקי עליי. זאת אומרת, גם כשיש סיוע מן השמיים, אדם צריך להתחזק. זה לא מספיק לבוא ולהגיד יש סיוע מהשמיים וזהו. ואני התחזקתי גם כשיש סיוע מהשמיים, צריך התחזקות. זה העניין של הפרק הזה. בעזרת השם בשבוע הבא, יש לנו את כל העולים של עזרא, את כל ראשי העולים של עזרא, וכפי שאמרתי, בעוד שלושה שבועות, יש לנו את חטא תביעות, אנחנו מסיימים את ספר עזרא, ובסייעת הדשמיא, עוברים בספר נחמיה, אמרנו שצריך בחורף לגמור את זה ולהתקדם הלאה. היו ברוכים, תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.